לתקן עולם במלכות שדי, תמיד יש מה לתקן. בני אדם.
לראות הכל
לטובה, אבל גם צריך מה לתקן. טוב. אני אומר, היום הכריזו על הפסקת אש בעזה, אז צריך להבין, יש שמכריזים הפסקת אש, אבל יש מושג כזה, אש התמיד. אש התמיד זה דבר שהוא קיים כל הזמן. ישר כוח, תודה רבה. תודה רבה לך. אש התמיד, מה זה אש התמיד? על המזבח תמיד הייתה אש, כל הזמן אש התמיד. זאת הרגשה גם לגבי מלחמות ישראל, אש התמיד. זה אף פעם לא קווה. נדמה לנו שאנחנו מחבים את האש. אש, הפסקת אש, כן, הפסקת. אבל זה לא תלוי רק בנו. אנחנו, מאז שאנחנו הקמנו את המדינה, אפשר להגיד, ועד היום, יש אש תמיד של מלחמות, כל הזמן המלחמה. לפעמים האש יותר גדולה, לפעמים האש יותר קטנה, אבל האש היא קיימת תמיד. עד מתי תהיה האש הזאת? אחרית הימים. לא יישגו אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה בעזרת השם. טוב, נקווה באמת לטובה. רבותיי, אנחנו עוברים לפרק י' ד', הפרק הזה נתיבות תשובה פרטיות. הפרק הזה עוסק באמת ב, הייתי אומר, בנושאים מאוד רוחניים. בשביל להבין את ה, לנסות לפחות להבין את מה שכתוב כאן, ברשותכם אנחנו נעבור לאיזה שהם בירורים רוחניים גבוהים יותר, ומתוך כך אולי נבין את הדברים הגבוהים והמיוחדים שהרב כותב בפרק הזה. אבל לפני זה אני רוצה את דברי הקדמה על מנת שנבין את העניין. אני תמיד שואל את השאלה, אם שמעתם על הקדוש ברוך הוא? מישהו שמע פעם על הקדוש ברוך הוא? מי שמע? שמעתם על אלוקים פעם? איפה שמעת? במכון מאיר. איפה אתה שמעת? באינטרנט. מה?
יש אנשים שחיים
את האטמוספירה האלוקית, כן. אתה צודק.
אני לא,
אבל יש כאלה שחיים.
כן.
בכל זאת, התפיסה שאנחנו מתייחסים לאלוקים, התפיסה היהודית המתכוון, אנחנו תופסים את האלוקות בשני פנים, בשני צדדים. תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. הנגלה והנסתר. הנסתר, אנחנו לא תופסים אותו. לכן הוא נסתר. וחכמים קוראים לו סתים. סתים מלשון סתום. סתום. לא, לא, לא נגלה. וזה מדובר על המהות האלוקית. כן? המהות האלוקית זה דבר בלתי נתפס. אין לנו יכולת אפילו במחשבה לתפוס את המהות האלוקית. לית מחשבה תפיס הבי כלל. אנחנו נוהגים לומר את זה בתפילה, בחלק מהתפילה. את המהות האלוקית אנחנו לא תופסים. אבל את הרצון של אלוקים אנחנו יכולים לתפוס, ולא רק יכולים, צריכים להשתדל לגלות מהו הרצון של אלוקים. ומהו הרצון של אלוקים, מה אתם אומרים? טוב, איך אתה יודע? באינטרנט. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. אבל הרצון הזה מסתתר. הרצון הטוב הזה, שהוא באמת, איך אומרים, מלוך על הארץ כבודו, מלוך על הארץ רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב הזה, כן? הרצון הטוב הזה, הוא לא כל אחד רואה אותו. לפעמים אתה רואה איזו נקודה חיובית באדם, בפרט זה או פרט אחר, לפעמים אתה לא רואה את זה. הרצון הזה הוא לא דבר מובן מאליו לכל אדם. לפעמים אתה בהסתר פנים, לפעמים אתה בהארת פנים, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, תלוי במצב שלך, באדם, בכל הנשיבות למיניהם. כן, הרב כאן מדבר על העניין הזה. זאת אומרת, הוא אומר, נראה את זה אחר כך בכל מיני פרטים בעניין הזה. איך מתקשר העולם שאנחנו חיים בתוכו, שהוא עולם של המון פרטים והמון קשיים והמון סיבוכים ומורכבות כל כך גדולה, איך זה, כל הדבר הזה מתקשר עם השורש, עם הדבר, עם האלוקים, איפה בא לידי ביטוי העניין האלוקי בעולם המורכב והמסובך שאנחנו חיים בתוכו. איך מחברים את ה... ואומרים בחוכמה הפנימית, את הענפים אל השורש. השורש הוא אלוקים, ממנו מתחיל הכל. אבל החיים זה הענפים, זה שאנחנו חיים אותם, דיברנו על זה באחד השיעורים, שזה עץ הפוך. אצל בעץ רגיל השורשים נעלמים, הם בתוך האדמה, אתה לא רואה אותם. אבל מי שיש לו קצת שכל מבין שהעץ הזה עומד בזכות השורשים שנמצאים קבורים בתוך האדמה. והענפים זה הגילוי, מה שאתה רואה לנגד העיניים, עיני בשר אתה רואה את הדברים. החיבור הזה בין הנסתר והנגלה, בין השורשים ובין הענפים, בין הפרטים ובין הכללים, על הדבר הזה אנחנו הולכים ללמוד כרגע. אם אתם מעוניינים, מעוניינים? מעוניינים, יופי. בוא נתחיל, נראה. כשם שצריכים להעלות את הפרק י' ד' סעיף א', בבקשה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן, ולאיראן באור של גדולה. אני אתן דוגמה שנבין. כעס זה מידה טובה או לא? מה אתם אומרים? כעס זה מידה טובה? איך אתה יודע?
נשמע לי ככה.
יצא לך פעם לקעוס בחיים שלך? אתה שולל אותה מכל וכל. אתה יודע, בוא אני אגלה לך שגם במידה הזאת, שהיא מידה לא טובה, יש משהו טוב. מתי אדם כועס בדרך כלל שאכפת לו? מתי הוא כועס על בנו או על מישהו? אכפת לו. אכפתיות זה דבר טוב או לא? רגע, אני לא אמרתי, לא ביקשתי לשמוע אתכם אתה מקבל, לא מקבל. כי עוד מעט תראה למה. על פניו, כעס זה דבר לא טוב. מקובל מה שאתה לא מקבל. על פניו דבר לא טוב. אבל אם נאמר, נתגבר רגע על הכעס, ונראה מה השורש שלו. למה הבן אדם הזה כעס? דוגמה בחינוך ילדים. חוסך שבטו, שונא. יש הורים אדישים מאוד מאוד. לא אכפת להם הילדים שלהם. הם כן לומדים, הם לא לומדים, כן מכינים שיעורים, לא מכינים שיעורים, לא מזיז להם שום דבר מהילדים שהם. אפתיות מוחלטת. אני תכף אתן לך להרצות. אבל קודם כל נבין, זה טוב או לא טוב? אה? מי אמר לא? איך אתה יודע?
לא אכפת להם
מהילדים. לא אכפת להם מהילדים שהם. ויש הורים שרק אם רואים שהילד לא עומד בקריטריונים המקובלים, איזה כעס. למה לא עשית שיעורי בית? וואי, כעסים כאלה. זה טוב או לא טוב?
טוב.
בשורש זה טוב? בשורש זה טוב. בהופעה זה לא טוב, נכון. אם אכפת לך, למה אתה צריך לכעוס? אבל אכפת לי. הוא לא מסוגל להגיב אחרת מאשר הכעס. הרב מדבר כאן על אדם שקולט, הוא יודע שהמידה היא לא טובה, אבל הוא יודע מהו השורש. האכפתיות הזאת, היא מביאה אותו לידי כעס. לא שהוא מצדיק את הכעס, אבל יש בו איזה שורש טוב, נקודה טובה, נקודה חיובית. אכפת לו מהילד שלו. זה נקרא העלאת המידות לשורשן. העלאת המידות לשורשן. מבחינת מידה לא טובה, אבל בשורש יש שם דבר טוב. עכשיו, מה רצית להגיד? בבקשה, כן.
כעס זה כפירה במציאות. אתה כועס על משהו שקורה, אז זה המציאות ואתה כועס.
כן.
יש פה כפירה בקדוש ברוך הוא בעיניי. עכשיו רגע, כן. עוד מילה על החינוך. אתה יכול לחנך את הילד שלך ולהיות עם שבטו חזק מאוד, בלי באמת לכעוס.
אתה צודק, אבל אתה כעסת, מה לעשות? אתה צודק. אתה צודק. כאן הוא אומר, יש מדרגה כזאת, כל כך גבוהה, שהאדם, סליחה שאני אומר, רואה את הטוב שברא. לא שהוא לא אומר שזה טוב. כעס זה דבר לא טוב, אתה צודק. משה רבנו כעס. זה לא היה דבר טוב. אבל יש מדרגה כזאת גבוהה שאדם אומר, גם הרע הזה, שזה נקרא מידת הכעס, הוא רואה בה את הנקודה הפנימית, השורשית, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מהאכפתיות של אותו אדם שהוא כועס. לא שהוא בא להפוך את הכעס לאידאה, לאידיאל, לדרך חיים או משהו כזה. אבל הוא רואה את הנקודה החיובית שבתוך ה... ככה בכל דבר. יש לפעמים, אני יודע, ילדים, נניח, דוגמה, שהם לא משתלבים בכיתה. יכול לקרוא דבר כזה. שהם מפריעים בכיתה, הם לא משתלבים בכיתה, כל הדברים האלה. יכול לקרוא דבר כזה. אז כמובן זה דבר לא טוב. אבל כשאתה בודק לעומק מה השורש של כל העניין הזה, מסתבר שהילדים האלה, רמתם האינטלקטואלית היא כל כך גבוהה, שפשוט משעמם להם בכיתה. יכול לקרוא דבר כזה? אז אתה אומר, רגע, אני מבין, אני לא מקבל את ההפרעות, אבל אני רואה שהילד הזה, השורש של ההפרעה שלו נובע לא מחסרונו, אלא ממעלתו דווקא. יש כאן איזשהו דבר חיובי בתוך כל ההפרעה הזאת, שהיא כלפי חוץ היא נראית לא טובה, אבל בעומק יש בזה דבר חיובי. ככה בכל דבר. בכל דבר, החיים, העולם, המציאות, זה כמו עץ. וכל ענף בתוך העץ הזה מחובר לשורש. אז הרב מדבר, צריך להעלות את הדברים, המידות הלא טובות, לשורשן, למקור שלהם. אם יש מידה לא טובה, היא לא קיימת סתם. אלא יש בה גנוזה בתוך אותה מידה לא טובה, איזשהו דבר חיובי, ולא כל אדם מסוגל לראות את השורש. אבל הרב מדבר על אנשים שכן מסוגלים לזה. זה לגבי המידות. אותו דבר לגבי המעשים, הוא אומר. יש מעשים שמעשים נראים לכאורה על פניהם קטנים. חסרי ערך, חסרי משמעות, חבל על הזמן, כמו שאומרים. אבל אומר לו, גם המעשים הקטנים שאנחנו עושים, יש בהם ערך, יש בהם נקודה חיובית, יש בו בלשון חסידות, קוראים לזה ניצוץ, ניצוץ אלוקי, גם במעשים היותר קטנים שהאדם עושה בחייו. למרות שנראה על פני הדברים שאולי בטלים, דברים שהם לא שייכים, להעלות את הכל לשורשו. בוא נראה את זה בתוך עוד פעם. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, דיינו מהו החיובי שבהם, מהו הניצוץ האלוקי שבהם, או מה הרצון הטוב שבלא טוב, זה מדרגה שצריך להעלות עליה. דרך אגב, אני לא דורש את זה מכולם. ואני גם לא דורש את זה מעצמי. לפעמים אדם, הוא לא רואה שום נקודה חיובית ברע. אבל הרב מדבר כאן על מדרגה מאוד גבוהה של אדם שהוא מייחד, אדם שהוא רואה באמת בכל דבר את הרצון הטוב. כן, רצית לשאול משהו?
בכל פרט, בפרט רע יש טוב?
כן, אני בדקתי את זה, כן. כל דבר בעולם. יש ביטוי כזה, לית אתר פנוי מיני. אתר זה מקום. אין מקום פנוי מהרצון הטוב האלוקי. אין דבר שהוא פנוי מהרצון האלוקי. הבעיה היא שהרצון הזה הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. מה זה כבודו? כבודו של הקדוש ברוך הוא זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים על האדם, רצונו של אדם, כבודו, להבדיל אלא לפי הבדלות. אבל רצון השם נמצא בכל, מלכותו בכל, משלה, בכל מקום מלכותו רצונו נמצא בכל. כמשל, אני אתן כדוגמה, יש מלך. המלך הוא מנהיג של המדינה. הרצון של המלך הוא בכל המדינה הזאת, למרות שהמדינה הזאת היא מיליוני אנשים, אבל רצונו של המלך הוא מנהיג את המדינה הזאת. הוא לשבט ולחסד, הוא רוצה תהיה מלחמה, תהיה מלחמה, הוא רוצה לא תהיה, וכולם שותפים לעניין הזה. אז הרצון של המלך, למרות שזה לא דבר פיזי, אלא זה דבר רוחני, דבר רצוני, דבר מחשבתי, נאמר ככה, אבל הרצון הזה והמחשבה הזאת של אותו מלך, היא כולם שותפים לה עד אחרון אזרחי המדינה. ואני לא יודע אם שמעתם שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. אתם שמעתם על זה? לא שמעתם. כל יום מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו. מי אמר את זה מלך העולם? באמת הוא מלך העולם. אבל במה מתבטאת המלכות שלו? בזה שהרצון של המלך הזה, הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בכל מקום. גם כשאתה לא רואה את הרצון, הרצון הזה נמצא שם. זה יכול להיות בעלב, יכול להיות בקוסמוס, יכול להיות במיקרו, במקרו, בדברים גדולים, דברים קטנים. אין מקום פנוי מהרצון של אלוקים, של המלך. כי באמת מלכותו בכל משלה. גילוי הרצון הזה, זה כבר דבר משני. אתה יכול לראות את רצון האלוקים, אתה יכול גם לא לראות את רצון האלוקים. זה שאתה לא רואה את רצון האלוקים, זה לא אומר שהרצון הזה לא קיים. הייתי אומר יותר מזה, התפקיד שלנו, כבני אדם, זה לגלות את הרצון של אלוקים, כיצד הוא באמת נמצא בכל מקום. אבל בשביל להגיע למדרגה הזאת, זה מה שהרב מדבר עליה, להעלות את הרע אל השורשו, את המידות הרעות לשורשם, את הדברים הקטנים, להעלות אותם לשורש. לגלות את הניצוץ האלוקי בכל עלה, בכל דבר הכי קטן, בכל מעשה הכי קטן, בכל מחשבה, לגלות הרצון האלוקי, זה האתגר שלנו. ובחסידות מדברים על זה הרבה, בעל שם טוב וכו'. לראות איך הטוב נמצא בלא טוב, איך האור נמצא בחושך, איך העניין האלוקי, בלשון הכוזרי, העניין האלוקי, בכל הטבע, בכל הבריאה, בכל האדם, בכל דבר, מבשרי החזה אלוקה, בכל עבר בגוף שלנו, כי יש את הרצון האלוקי. זה נושא בפני עצמו לגבי העניין של הרצון האלוקי. שהרצון הזה הוא צריך והחיבור של הרצון הזה, איך הוא מתחבר לעולם העשייה, לעולם מוחשי, לעולם גשמי, לעולם שנראה על פניו ההפך מהרצון הזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון, הוא נותן רצון לכל מה שקיים, והרצון הזה מקורו ברצון האלוקי. אבל זה נושא שצריך להעמיק בו חקר. כאן הוא מדבר רק על המדרגה של תשובה. מדרגה של תשובה זה לחבר את כל המציאות שלנו, את כל ההוויה שלנו, את כל אפילו הלא טוב שבנו, לראות את הטוב שבלא טוב. זה מובן הנקודה. בוא נראה את זה בתוך. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, מהו השורש של הכל? עכשיו אמרתי, מה זה, אני מדקר? הרצון הטוב של אלוקים. אבל צריך לחבר את זה, להעלות את זה. כדי לתקנן ולמתקן, לפני שעושים את זה, זה נראה מר, ההפך ממר מה זה? מתוק, אז הכל נראה מתוק. כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות של רצו ושוב כזה, שאין בהם כביכול משמעות, ואין בהם ערך, ואין בהם שום דבר, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה בתוכנו הכוונה, למכור שורשן ולהירן באור של גדולה. אני רוצה כאן לתת דוגמה, אני תמיד נותן דוגמה דווקא לחתנים, בעניין הזה, כן. החתנים, למה קוראים לחתן חתן, מי יודע? שהוא מתחתן. אבל אותיות חתן זה אותיות נחת. נחת, מה זה נחת? מה זה לנחות? לפני החתונה הוא בהיי. אחרי החתונה מה הוא? הוא נוחת. למה הוא נוחת?
לפני...
הוא נוחת למקום שלו. לא, הוא פוגש את המציאות. אז מה קורה? יש חתן טוב וחתן לא טוב. מה זה ההבדל בין חתן טוב לחתן לא טוב? חתן טוב זה חתן שהוא יודע מה מצפה לו אחרי החתונה. הוא עובר קורס במכון מאיר, יש לחתנים, יש הרב יורם אליהו, ידוע, הוא מכוון את החתנים, תן להם הכנה, מה יקרה להם אחרי החתונה. מסביר להם הכל. לא, באמת, אני אומר... למה? כי אחרי החתונה אתה מתחיל לחיות את החיים באמת, שהם מורכבים מהמון דברים קטנים לכאורה. אתה חי עם עוד מישהו, אתה צריך להתחשב בו, אתה לא חי באיזה בועה, אתה צריך להתחשב ב... סליחה שאני אומר, בשגעונות של השני. לכל אחד יש את השגעון שלו, בלשון שלנו ג'וקים. כל אחד יש את הג'וקים של השני, אתה צריך להתחשב בו. פתאום מסתבר שיש המון דברים שלא היית רוצה לעשות אותם, ואין לך ברירה ואתה חייב לעשות אותם אחרי החתונה. למשל, אשתך אומרת לך לעשות שפונזה. בחיים שלך לא חשבת שתראה לשפל המדרגה הזאת, שאתה תעשה את השפונזה. לא חשב איך יכול להיות דבר כזה. ולא רק, אתה צריך לעשות גם את הכלים אחרי האוכל. אני? מה, אני משרת? אני עבד? מה קרה? אני הרי המלך כאן. ופתאום אתה צריך לעשות כל הדברים, לא כל החתנים, יש חתנים שזכו במלכות ומשהו אחר. אומר הרב, זה דברים קטנים, לאותו אדם, על פניו זה נראה כדבר קטן. אבל, אם הוא זוכה, אז הוא רואה את הדבר הגדול בקטן הזה. את שלום הבית בשפונזה. את החסד בזה שהוא עוזר לאשתו בדבר כזה או בדבר אחר. פתאום אותו דבר שנראה על פניו כחוסר ברירה וכפייה ולפעמים גרוך בכעשים וכל מיני דברים כאלה, אתה הופך אותם לדברים גדולים, דברים ערכיים. כן. זה אני למדתי בקיבוץ דווקא, את הרעיון הזה. לא, אני לא יודע אם מישהו פעם למד את האידיאולוגיה של הקיבוץ. מישהו פעם למד את זה? איפה אתה למדת את זה?
הייתי שם.
היית בקיבוץ? באיזה קיבוץ היית?
יוטבטה.
איך?
יוטבטה.
יוטבטה. הוא מקום נחמד מאוד. באמת יפה. בערבה, נכון? יוטבטה. הפרינציפ של הקיבוץ... זה אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויון. אחד עובד בשביל כולם, וכולם עוזרים לאחד הזה, לפרט. נכון או לא? נכון? אני רואה שאתה יודע את האידיאולוגיה של הקיבוץ. אני הייתי קיבוצניק בעניין, באותה תקופה. היה יהודי אחד, שהוא היה, אני חושב שהוא כבר נפטר היום. כי הוא נפטר כבר. אבל היה אדם מאוד מכובד. מאוד מכובד, שמאוד היה מזכיר הקיבוץ, היה איש פוליטי, היה במרכז המפלגה, זה היה מפלגת מפאי או משהו כזה. היה, תמיד אנחנו כנוער מאוד הערכנו אותו, מאוד כיבדנו אותו. ואני לא יודע אם אתם יודעים, היום בכל בית יש שירותים, נכון? נכון או לא? אבל פעם זה לא היה ככה. פעם היו בקיבוץ, היו שירותים משותפים. זה נראה לנו משונה, נכון? אני לא יודע למה, אבל עובדה, לא היה בכל בית שירותים, לא היה בכל בית מקלחת, הייתה מקלחת משותפת לכל הקיבוץ. היו מתקלחת, היה דבר כזה, הייתה מציאות כזאת. יום אחד אני נכנס לשירותים, סליחה שאני אומר זה, ואני רואה מי שוטף את השירותים נקה, אותו יהודי שהיה בעיניי איזה מישהו כל כך מכובד, קראו לו יעקב. אני אומר לו, יעקב, מה אתה עושה? זה לא מתאים לך. כאן עכשיו ישטוף את המקום הלא נעים הזה, לנקות כל הדברים האלה. להסתכל, זה הקיבוץ. שאני שוטף את השירותים, אני במעשה הזה מבטא את האידיאולוגיה הגדולה, אחד בעד כולם. אני עושה את העבודה בשביל כולם. הוא העלה את המעשה הקטן הזה, נתן לו ערך של אידיאולוגיה, ערך של חשיבות. פתאום המעשה הקטן הזה נחשב לדבר גדול. כדוגמה שאני אומר מה שהרב מביא כאן. צריך להעלות גם את הדברים הקטנים, לתת לזה את הערך שלהם, את החשיבות שלהם. כן, אותו דבר אני אומר לגבי עניין של כלים. בבית שוטפים כלים, אני יודע כאן. בקיבוץ, מה, 400 אנשים בחדר אוכל לפעמים. ואתה, והיום אולי יש מכונות, פעם לא היה מכונות. היית צריך לשטוף אחרי ארוחת ערב, נניח, 400 סקומימים, 400 צפלים, 400 צלחות, 400. הר. אז מי אוהב את זה? זה בדרך כלל בתורנות, זה אחרי העבודה, זה לא כעבודה. אז היו שני סוגי קיבוצניקים. היה קיבוצניק אחד שהיה שוטף את הכלים בשירה או בריקודים, היה שוטפים, אחד בעד, בעד כולם. הוא מבטא את האידיאולוגיה הגדולה בשטיפת כלים, מבסוט, עושה דבר חשוב כל כך ערכי. והיו כאלה חמקנים, תמיד היו מוצאים סיבות, למה לא? וכשהם היו כבר תורנים, היו מסכנים ואומללים, מתי זה ייגמר? כל הדבר הזה. אז הם לא ראו ערך במעשה הזה, לא ראו את האידיאולוגיה הגדולה. נתנתי כדוגמה. אותו דבר, כל דבר. כל דבר שאדם עושה בחייו, גם שנראה בעיניו כדבר קטן, חסר משמעות, יש בו משמעות. החוכמה לחבר את זה לשורש, למחשבה, לאידיאולוגיה. מה המעשה הקטן הזה הוא עושה? מה הוא פועל? מה הוא שייך? לאיזה דבר גדול הוא שייך? כמו שבצבא אומרים, אדוני, בואי נתירון, הכל צריך להיות בסדר, הרובה, החגור, הכל זה, למה? כי זה הצבא, אתה חייב להיות מסודר בכל הפרטים, פרטי הפרטים הקטנים האלה, שהם מבטאים את המבצע הגדול של המלחמה, לניצחון במלחמה, רגע, אבל אני עושה כאן בפרט כזה או פרט אחר, לא, תראה לי את הקנה שלך, אתה רואה את הגרגר שם בקנה, וואי, מה קרה? אסון, כן, למה? הקנה צריך להיות מבריק, למה זה מבטא את המשמעת, את הסדר, את הרעיון הגדול של ניצחון, צבא הגנה לישראל, בגרגר הקטן הזה, שבתוך הקנה של הרובה, כן, כדוגמה. זה מה שהרב אומר, להעלות את הדברים הקטנים, ולראות בהם דברים גדולים, לראות בדברים האלה, זה חוכמה, זה אנחנו צריכים לשאול. זה נקרא לחבר את הענפים, את הפרטים, אל השורשים, אל האידיאולוגיה, אל המחשבה, אל הרצון, איך שבכל דבר יהיה דבר טוב. זה מובן הרעיון הזה. זה מדרגה בתשובה, לא כל אחד זוכה לה, אבל על זה מדבר כאן הרע. כן. בוא נראה בהמשך. וכשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, דיינו מה זה העלייה? לחבר אותם. את אותן מחשבות, אותן מידות נפולות, לא טובות, לראות את השור שלהם, את מה שגנוז בתוכן, וזה מועיל לעולם, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לאורה גדולה. שהכל מתחבר לאור גדול, שזה מקור כל הניצוצות למיניהם, שנמצאים במעשים הקטנים, לראות איך השורש באור הגדול. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שלא כל אחד זוכה אליה, רק צדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. זאת אומרת, המידה הזאת זה נקרא בחסידות העלאת ניצוצות, להראות את הטוב בכל דבר ודבר, להראות את הטוב, הוא אומר, זה צדיקים גמורים שהם זוכים להערה הזאת, הם מגיעים למדרגה שעוד יותר גבוהה של צדיקים גמורים, שהם בעלי תשובה. תשובה, משום, משיבים את הכל למקור שלה, המקור זה הרצון הטוב של אלוקים. אני נהג לספר סיפור של הבעל שם טוב על שהוא רוצה ללמד את החסידים שלו, שבכל דבר יש נקודה טובה. לא יכול להיות שאין דבר, שהוא קיים בבריאה, שאין בו איזשהו ניצוץ טוב, איזה דבר טוב. הסיפור הוא הסיפור על העלה. אז מספרים שבעל שם טוב היה הרי מתבודד ביערות, והיה ככה, זה היה התכונה שלו בין השאר. אז יום אחד הוא רוצה להראות לחסידים שלו איך בכל דבר יש טוב. אז הוא הולכים ביער ויורד גשם חזק, ואומר, פתאום רואים עלה, עלה בשלכת, עלה נפל מה... אז הוא אומר, בוא נראה מה קורה, מה הטוב שבעלה הזה. עלה אף בשלכת. אז עלה אף אף, הוא רץ אחרי העלה יחד עם החסידים שלו, רצים, 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 עלה אף 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 אף. לכאורה, עלה בשלכת גמר את תפקידו. כל מה שהוא על העץ, אז הוא מועיל לעץ. עכשיו שהוא ניתק מהעץ, אז הוא עלה מת. וכבר אין לו תפקיד. ועלה הזה אף, 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 נופל על הרצפה, ופתאום באה חיפושית, ומתחבא מתחת לעלה. הוא אומר, אתם רואים? אפילו עלה בשלכת יש לו תפקיד בעולם. החיפושית מתחבא מתחת לעלה. זה נקרא העלאת ניצוצות. לראות בדבר כזה פשוט, לראות את הרצון הטוב של אלוקים, איך הוא בא לידי ביטוי אפילו בעלה כזה. כמה, שאלתי את החיפושית, תגידי חיפושית, איך את מפשוטה מעלה הזה? מפשוטה כל כך מעלה הזה. שאת תגידו, כל אחד רואה את זה? לא כל אחד רואה את זה. אבל הבעל שם טוב, את החסידים שלו, אנשים במדרגה רואים את הניצוץ הטוב בכל דבר ודבר. גם בדברים שנראים חסרי... קטנים כאלה, פשוטים כאלה, יש בהם דברים טובים. זה מובן הרעיון. אם הבנתם, אשריכם הטוב חלקכם. טוב, בוא נראה לסעיף השני. טוב, גם הסעיף השני, אני חייב איזשהו דבר הקדמה קטן. יש בתפיסת העולם, בראיית העולם, מדרגות, מדרגות, מדרגות. באופן כללי מחלקים את הראיות שלנו בעולם לשני חלקים. החלק האחד זה נקרא ראייה מטריאליסטית, חומרנית, חיצונית, חושית, נאמר בלשון שלנו. זאת אומרת, שאתה מסתכל ואתה רואה בחושים שלך את מה שאתה רואה, ואתה יכול למדוד אותם, לחוש אותם וכל הדברים האלה. אבל ישנה ראייה יותר פנימית, יותר עמוקה, קוראים לה ראייה רוחנית. ראייה רוחנית היא ראייה שאתה לא מבטל את הפיזיקה, לא מבטל את החומר, רק אתה רואה את המגמה הפנימית הקיימת בתוך הדבר החומרי הזה. אתה רואה את המגמה הפנימית. למשל, אתה רואה אמבולנס נוסע והוא צופר באזעקה, כן? אתה שומע את הצפירה, זה מעצבן אותך או לא? מה אתם אומרים? את מי זה מעצבן? אותך זה מעצבן? אתה רואה מעצבן אותו. למה זה מעצבן? אתה חכב אוזניים. זה נקרא ראייה מטריאליסטית, חומרנית. הוא מתייחס אל החוץ, זה מעצבן אותו הרעש הזה. על ידך עומד בן אדם, הוא אומר, איזה חסד! הנהג אמבולנס, כל הכבוד לו, הוא רוצה להציל את הבן אדם הזה, יולדת, התקף לב, אני לא יודע מה. וואי, הר של חסד, מכונית של חסד, איזה יופי, מוחא כפיים, נו, קדימה, לך להציל, לך להציל. מה אתה מדבר? תראה, זה עושה לי חור באוזניים. השני מבסוט. הוא רואה חסד נגד עיניו. יכול לקרוא דבר כזה? שניהם רואים את אותה אמבולן. אחד רואה חסד, אחד רואה כאב ראש. פעם היה כאן בבית הזה, על ידינו כאן, יש בית חדש. בנו אותו. וכשבנו את הבית הזה, אז בנו כאן יסודות מאוד עמוקים. יש מכונה כזאת, מקדחה שקודחת. כמה מטרים בתוך הצלע, זה היה רעש עצום. והחבר'ה ישבו כאן והתעצבנו. בבית המדרש, זה היה חודש לקח להם עד שעשו את כל החורים האלה. וואי, רעש, רעש. ולך, מה תגיד לחבר'ה? זה באמת מעצבן. זה רק, על יד האוזן כל הזמן גם. אמרתי להם, חבר'ה, בונים את ירושלים. אתם שומעים את הקונצרט? פתאום בא איזה בגר כזה, בום, בום, בום. אלה הם הטופים. אני יודע, הפסנתר, וזה. בונים את ירושלים, איזה קונצר, פי, איזה יופי. פתאום אותם קולות מרגיזים, נהפכו לקולות מתוקים. למה? פתאום ראו או שמעו את אותו דבר באופן רוחני. זה נקרא מבט רוחני. וישנו מבט שהוא מבט רק אל החיצוניות, רק לחומרניות, לדברים האלה. זה מובן הדבר הזה. על זה מדבר כאן הרב. האמת שאנחנו צריכים לא לבטל את המוחש. המוחש הוא קיים. אבל לנסות לחדור פנימה במבט רוחני ולגלות את המגמה הפנימית שבדבר המוחשי. מהי המגמה הפנימית? ומהי המגמה הפנימית? זה הרצון הטוב של אלוקים. שהוא קיים בכל דבר. בצורת לגבינו מבחינת ניצוצות. לגבי חסידים גדולים זה אורות. יש מדרגות, יש ניצוץ, יש אור, יש פרוז'קטור, יש כל מיני מדרגות בדבר. אותו דבר בניין ירושלים. אנחנו רואים בניין ירושלים. אתה יכול לשאול, מה זה ירושלים? אני לא פעם שואל את החבר'ה, ראיתם את בגין? יש כאן כביש בגין. מישהו ראה פעם את בגין? מי ראה את זה? איך ראית את זה? איפה ראית את זה? ראית מכוניות נוסעות על הכביש. אבל לא ראית את בניין ירושלים? אתה לא... אולי כן, לא יודע. אתה רואה בגין, כל הכבוד. ירושלים, כמה לתחייה. איזה תנועה, כל תנועה מבטא רצון. מגמה. כמה שהתנועה יותר מהירה, מגמה יותר חזקה. אתה רואה שפע, או באיילון, מישהו ראה פעם את איילון? זה נהר של מכוניות 24 שעות. לא פוסק. זה זרימה עצומה שהיא מבטא מגמה פנימית של מה? של רצון השם. תחיית עם ישראל. עם ישראל קם לתחייה. וזה מתבטא בזרם הזה של המכוניות. שבאופן בלתי פוסק זה משהו נפלא. אתם שמתם לב לדבר הזה? או שאתה תקוע בפקק ואתה מתחיל לצפצף, להתרגז ולהתחמם. כדוגמה, זה מובן. הראייה הרוחנית, היא רואה את המגמה הפנימית שנמצאת בחיצוניות. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוכו. כשמסתכלים מסתכלות רוחנית, על המציאות, על החיים וכל זה, ומכירים שהעיניים הרוחניות, עיני הנשמה מה שנקרא, סתומות הן מפני פגמי הנפש, כי לפעמים אדם בגלל הפגמים הנפשיים שלו, הוא לא רואה את האור, לא רואה טוב, לא רואה אדרבה, הוא חושך לו, אבל הוא יודע מה הסיבה. הוא יודע שההתנהגות הבלתי מוסרית שלו, היא גרמה לו שעיני הרוח שלו נסתמו, עיני הנשמה שלו נסתמו. ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, כי האבונות הם כמו חסמים מול עיני הנפש, הם חציצה מול עיני הנפש, מסך מול עיני הנפש, ומתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. זאת אומרת, יש אנשים שהם זכו או זוכים לראייה רוחנית, אבל יש להם רגישות כשהם מאבדים את הראייה הרוחנית, והם יודעים בדיוק מה הסיבה לאיבוד הראייה הרוחנית. זה הפגמים המעשיים שלהם, האבונות שלהם, המידות הלא טובות שלהם. ואז פשוט הראייה הרוחנית מתמעטת, ולפעמים פוסקת לגמרי, וזה נקרא אסתר פנים. אסתר פנים, באופן פשוט, אסתר הפנימיות. אסתר הראייה הרוחנית. ומכירים בדבר הזה, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם. הם רוצים, הם יודעים מה גרם להם לאבד את הראייה הרוחנית, והם רוצים לתקן את זה, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. נשמה חושבת. אני אתן רק דוגמה, משל, שתבינו, זה הכוזרי אומר את הדבר הזה, יש מה שנקרא אור חודר. אור חודר, האדם משול לשמשה. האדם הוא שקוף, נשמה טובה. והאור, אור השם, הטוב של אלוקים חודר דרכו. ועובר דרכו, הוא מואר ומאיר, כן, מדרגה, מדרגה שאדם הוא בסדר, אבל מאיזושהי סיבה השמשה התלכלכה, באבון זה או באבון אחר, במילא האור לא חודר, אז אדם הזה שהוא זכה לאותו הערה, פתאום הוא איבד אותה, אז מה הוא חפץ יותר מכל? לנקות את הגורם שגרם לזה שהאור לא יגיע אליו. נקות השמשה פשוט, להתאר, לתקן את עצמו, לתקן את מידותיו, לתקן את מעשיו. וזאת היא הסיבה שהוא רוצה לחזור בתשובה. כי הוא רוצה לזכות לאותה הערה שהיא הדבר הבריא, הדבר השלם. הוא רוצה לזכות לדבר הזה. כדי שלא תישאר עוד סתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. וזהו הדרך לבוא לתשובה עילה. תשובה עילה זה תשובה עליונה. זאת אומרת, לא תשובה מתוך פחד או, או אימה או מסיר, כל מיני, פשוט לרצון לזכות לאור השם, זה הכל. הוא רוצה לזכות לאור השם, הוא יודע מה הסיבות שהוא לא זוכה לאור השם, הוא עושה תשובה על הדבר הזה, על מנת שאור השם יחזור להעיר את נשמתו. תשובה דחזיה לחפה על כל עובדין, לחפר על כל המעשים, זה תשובה עליונה, כן? מדרגות בתשובה. שאלות עד לכאן רבותיי. אני נותן כאן הרצאה, אני לא יודע אם אתם מבינים אותי או לא מבינים אותי. זה מובן הדבר? כן? אשריכם הטוב חלקכם. טוב, בסדר. הסעיף השני, ב' גם, אולי צריך איזה דברי הקדמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת את הארץ. איך אתם יודעים? זה כתוב. בסדר. אתם יודעים, שמיים וארץ. השמיים וארץ בדרך כלל הם מבטאים לא רק באופן פיזי, נאמר. אתה מסתכל על, על המציאות, סתם פותח עיניים בעין פשוטה של תינוק. אתה יכול לחלק את כל המציאות לשני מימדים. השמיים והכדור הארץ, שאתה נמצא, נמצא עליו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. השמיים לא אומרים, היית תוהו ובוהו, רק מדברים על הארץ. שמיים זה דבר שמימי, דבר רוחני. העניין שלנו בחיים לחבר שמיים וארץ, זה לא להתנתק ולנתק בין שמיים לארץ. אבל לפעמים אדם, מסיבות כאלה ואחרות, הוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא מגיע למדרגה שהוא מאוד רוחני, מאוד מאוד רוחני. בלשון שלנו קוראים לזה אסטרונאוט, מנותק מן הארץ. מנותק מן הארץ. הוא חי בעננים, לפעמים גם מעל העננים. חי בשמיים, יכול לקרות דבר כזה. וכל זה מתוך איזה תהליך לכאורה של תשובה, הוא מתנתק מהמציאות. זה לא דבר בריא, זה לא דבר טוב, זה דבר שדורש תיקון. איך נאמר על הסולם של יעקב? רגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים, אבל רגליו מוצבות ארצה. וכל העניין שלנו לחבר שמיים וארץ, לא לחיות רק בארציות שעד אתה בתור ובוא, ולא לחיות רק בשמימיות, שאת אתה לא מציאותי, אתה רחפן כזה, אתה חי ב... לא יודע איפה, אלא לחבר שמיים וארץ. הרעיון הזה הוא היהדות על רגל אחת, נאמר. היהדות על רגל אחת זה לראות איך שהכל מתחבר לאלוקים. גם חיי המעשה, גם חיי הארציות, ויחד עם זה אתה יונק, מחובר לדברים שמימיים, אלוקיים, זה מובן. אבל קורה שאדם יותר מדי רוחני, יותר שמימי, ועל זה מדבר כאן הרב. מה קורה אז? בוא נראה. לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, כי האדם רוצה להידבק באיזה מימד רוחני, אני יודע, משהו גבוה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. אולי, אני אומר אולי, אני לא בטוח, רבי שמעון בר יוחאי ובנו שהסתגרו במערה 12 שנה, היו במערה, והם ניתקו את עצמם מן העולם, היו בתוך מערה. וכשהם יצאו מהמערה, הם פשוט שרפו כולם, לא יכלו לסבול את עולם העשייה. זה לא היה מתאים להם. אמרו להם, תחזרו למערה, אחר כך חזרו והתחילו התאימו את עצמם גם לעולם העשייה. משהו מעין זה, כן. והגוף נעזב מן הנשמה. והאדם נמצא שם באיזה גבעים, באיזה מקום נשמתי, רוחני, שם. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. אדם כזה, איזה מזכיר לי פעם, אני לא יודע אם זה בדיוק משהו דומה. פעם בא לכאן איזשהו בחור מאיזו ישיבה אחרת, הוא אמר, אני רוצה לגור בפנימיה, יש שם צריף, על הגג, בצריף. שאלתי אותו, למה, מה? הוא אומר, תראה, אני התרגלתי לעשות מדיטציה. מדיטציה, אני לא יודע, מישהו עשה כאן מדיטציה? מה זה מדיטציה? חוויות רוחניות, זה מדיטציה. שאלתי אותו, אז מה, אז למה אתה רוצה לגור? הוא אומר, תראה, אני הייתי בישיבה הקודמת, לא נתנו לי מנוחה. אני יושב, עושה לי מדיטציה, פתאום בא זה שהתחזוקן של הישיבה, התחיל עם פטיש, לדפוק לי על הראש, פח, פח, טור, טור, לא נתנו לי שקט. מה שאני מנסה, כל הזמן, רעשים, עניינים, זה... אני אלך, אני אגור לי כאן על הגג, על יד השמיים. שקט, אני אעשה לי מדיטציות, אני בעולם כזה רוחני. אמרתי לו, גם כאן מתקנים כיסאות לפעמים, דופקים בפטישים, וזה. לא, אולי בכל זאת אני אמצא את עצמי. זה משהו מזה, הוא אומר. ואם אדם חי בעולם של מחשבות, של רוחניות, באיזשהו עולם... שם בשמיים באיזה מקום רחוב. ואז אמרתי לו, מה קרה כשדפקו לך בפטיש? וזה אומר, כמעט הרקתי את התחזוקן, הוא כל כך הצבן אותי, נפלתי עליו. פתאום הכעס, מה קרה לך? אתה בעולם רוחני, פתאום אתה כועס? מפריעים לך? הכל מפריע לו, הוא רוצה להתבודד, פתאום זה מפריע לו, זה מפריע לו. הוא אומר, משהו מעין זה אומר כאן. אדם נמצא לא מאוזן, נמצא בעולם רוחני, אז המידות הלא טובות משתלטות עליו, כולל כעסים, כולל כל מיני דברים אחרים, יש להם מקום להאחז. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, איך אומר, הסינימה בלש, נגמר הסינימה, נגמר ההזיה, אדם, כמה זמן הוא יכול להיות ברוחניות? באיזשהו מקום העסק הזה נגמר. והוא יורד למטה לחיים. וואי, וואי, מה הוא פוגע? ממש מסכן ואומלל. הוא לא יכול להתמודד עם החיים שלו. כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, אחרי שהוא עובר כבר את הדבקות כזאת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותם, ומתחילה מלחמה פנימית, גדולה ומסוכנת מאוד, ממש סכנת נפשות. עד כדי כך שאדם אומר, אין טעם לחיים. לפעמים. למה המשל דומה לאהבה נכזבת? לפעמים האדם בנעוריו יש נקראת אהבת נעורים. אהבת נעורים זה שאדם מתלהב, נמצא באיזה, אני לא יודע איפה. ופתאום האהבה הזאת נגמרת. הוא יורד למציאות. ואז הוא במשבר נורא אומר, שאהבתי, חייתי. שאין לי אהבה, מה נשאר לי? שום דבר. אז הוא היה בעולם רוחני גבוה, בדבקות כזאת, בהתלהבות כזאת. ופתאום הוא יורד למציאות אפורה יומיומית. אז הוא אומר, זה מצב מאוד מסוכן, הדבר הזה. פתאום החיים לא מוצאים חן בעיניו. הוא זוכר, הוא חי תחת, איך אומרים, תחת הצל של החוויה. דרך אגב, הוא אומר, במאמר מוסגר, זה הבעיה עם שני הסמים והשיקורים וכל הדברים האלה, שהם מכורים לדבר, הם, אחרי שהם משתכרים או מסתממים וכל הדברים האלה, הם עוברים אל הצל, הם עוברים אל מההי, הם עוברים אל הדאון הנורא הזה. והדאון הזה ממש סכנת נפשות. הם אומרים, אז זה החיים שלי באמת, ולכן הם מתמכרים אל אותו חוויה, אותו דברים שהם, אין להם את ה... זה דבר רוחני, אבל לא דבר מציאותי. המציאות תופחת להם על הפנים. וזה דבר מסוכן מאוד. ובתחילה המלחמה הפנימית, מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. לחיות בצל של האור, זה לא דבר פשוט. ויש אנשים שכל החיים שלהם זה בדיעבד, לא לכתחילה. בגלל הצל של האור. כולם אומרים, זה לא החיים, זה לא החיים. החוויה היא החיים. המציאות היא לא החיים. האדם כזה מסכן. כל החיים לא טוב לו, רע לו. כי הוא חושב שהוא לא חי את מה שצריך לחיות. זה ההפך מהיהדות. אדם צריך להיות שמח תמיד. גם כשהחיים יש קשיים כאלה ואחרים. אבל להגיד שזה כל החיים זה בדיעבד, זה דבר נורא והיום. ובשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות. לא לתשובה, אני משיב את הכל לאלוקים. אני מתקן את המידות שלי. יש לך רשימה של מידות, צריך לתקן אותן. איזה מידות צריך לתקן, מי יודע? מישהו יש כאן לתקן את המידות שלו? אף אחד לא. אשריכם הטוב חלקכם. אתה רוצה באמת לעשות תשובה, תתקן מלמטה למעלה. מהמעשים, מהמידות, מיחסי אנוש, מכל הדברים האלה. עם כל הדברים האלה תתעלה, אבל להתעלות מבלי שאתה מתקן את כל התשתית של חייך, זה דבר מסוכן. עם חפץ זיכוך להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. אתה לא יכול להיות, ההסתכלותית זה העניין הרוחני. קודם כל לתקן, קשוט עצמך, תאמת עצמך, תעבוד על עצמך. רגע, לאט לאט תתעלה בסולם. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה, הכל מתחבר, הכל מתקשר. שאלות, רבותיי, עד לכאן. אין שאלות.